אדם נמצא במצב שהוא רוצה לעשות תשובה, הוא לא יכול לעשות תשובה. יש ביטוי כזה, מנוע מלעשות תשובה. זה יכול להיות הרבה סיבות לדבר, אבל בסך הכל הוא משתדל, הוא רוצה, הוא מתאמץ, אבל יש דברים שמעכבים אותו מלעשות תשובה. לפעמים גם מגיע לייאוש כזה. מתייאש פשוט, הוא אומר, זה משימה בלתי אפשרית. יש גמרא במסכת עבודה זרה שאומרת שדוד הקים עולה של תשובה, דוד המלך, עולה של תשובה. מה זאת אומרת עולה של תשובה? דוד הרי למאן דאמר שדוד ישראל, דוד מלך ישראל חטא בבת שבע עם אוריה, כל הסיפור הזה. אז הגמרא שואלת איך יכול להיות שדוד המלך, שהוא היה באמת אדם צדיק, חסיד אפילו, חסיד אני, ככה אומר חזן, חטא בדבר כזה שאפילו אדם רגיל לא נכשל בדברים כאלה. ודוד מעיד על עצמו, על האישיות שלו, הוא אומר, וליבי חלל בקרבי. מה זה ליבי חלל בקרבי? ליבי, הכוונה היא הנצר הרע שלי. הוא הרג את היצר הרע, אין לו יצר הרע בכלל. היה צדיק גדול דוד המלך. מישהו הכיר את דוד המלך? הוא כתב לנו ספר יפה מאוד, תהילים, כדאי לקרוא את זה. דוד היה, באמת היה אדם משכמו ומעלה. הוא היה, לא רק שהיה מלך, הוא היה בעל מידות טובות, הוא אדם, באמת אדם, ולא על היצר הרע, נגמר לו היצר הרע. אז איך הוא חטא בחטא כזה? שאפילו האדם הרגיל, לא, היצר הרע לא תופס אותו. אלא אומרת הגמרא, הוא לימד אותנו עולה של תשובה, עול של תשובה. ורש"י מסביר שם מה הכוונה עולה של תשובה, אומר, לפעמים אדם עושה חטא כזה, שהוא אומר, אין כפרה. אני אתן דוגמה. אדם עשה תאונת דרכים, ומישהו נהרג בתאונה הזו. הוא יודע שבאשמתו, כי הוא נסע בצורה לא זהירה או משהו כזה, מה יעשה תשובה? על מה יעשה תשובה? אז אדם כזה יכול להגיד לעצמו בליבו, עם כל הרגשות האשמה שיש לו, על כל מה שהוא גרם, חס ושלום, הוא יכול להגיד על הדבר כזה, מה, לא צריך לעשות תשובה, כי אי אפשר לעשות תשובה. משימה בלתי אפשרית. הדברים כבר נעשו. כיפד נפש או משהו כזה, אני אתן ככה גמר, רש"י מביא את הדבר. דוגמה, בא דוד המלך ואומר לו, גם כשאתה עשית מעשה שנדמה לך שהוא כל כך חמור, שאין עליו כפרה ואין עליו תשובה ואין עליו חמלה וכל זה, תעשה תשובה. כמו דוד המלך, למרות שהאדם גדול, ככל שהאדם גדול יותר, הרי ההתנהגות שלו מחייבת יותר. כמו משה רבנו, כעס כעס אחד, למרות שזה סך הכל כעס אחד, בכל זאת, משה רבנו, המדרגה כזאת. הקים עולה של תשובה. בכל זאת, יש דברים שמונעים מהאדם, הוא רוצה לעשות תשובה, אבל איך אומרים, בלשון המודרנית יש לו חסמים. הוא חסום, הוא מרגיש שהוא מנוע, הוא לא יכול. הוא תקוע בכל הזה, הוא רוצה לעשות, אבל לא מסוגל. תפתחו בבקשה בפרק י' ד' פרק י"ד, דף קוף א', כן. פרק י"ד, דף קוף א', סעיף ג', כן. קוף א', כן. קוף א'. לפני זה אני אולי אתן איזו הקדמה קצרה, שתבין את זה. יש ברמב״ם בהלכות תשובה, הוא אומר, ישנם 24 דברים שמעכבים את התשובה. לא מבטלים, מעכבים. חלק גדול מהדברים זה דברים בין אדם לחברו. כן, שלמעט דוגמה פשוטה, לפעמים ההורים עושים טעויות בחינוך הילדים. וכתוצאה מזה הילדים מדרדרים או מגיעים למקומות לא טובים, דברים כאלה. כדוגמה, אז בעצם ההורה, מה הוא עושה תשובה? הילד כבר ידרדר. על מה לעשות תשובה? אין כאן מה, לכאורה. אז זה מעכב, לא מבטל את התשובה, אבל מעכב. קשה לו לעשות. אדם שהחטיא את הרבים, הוא החטיא כבר את הרבים. הוא דיבר לשון הרבה, לשון הרע על הרבים, משהו כזה. אז כבר, אז איך הוא יכול לעשות תשובה על דבר שהוא רטרואקטיבי כבר? מה, כבר הדברים נעשו, הנזק כבר נעשה, הדברים, אלה הם דברים שמעכבים את התשובה. כתוצאה מזה, האנשים מלאים ברגשות אשמה. מי שהיה לו פעם רגשות אשמה, חוץ ממני. רגשות אשמה, הם יכולים להיות קשים מאוד. קשים מאוד. והאדם אומר, מה אני אעשה? זה, איך אומרים, הוא גורר איתו את הרגשות האלה לפעמים כל החיים. הוא גורר איתו את הרגשות האלה, רגשות האשמה. האם אפשר לתקן את זה? אי אפשר לתקן? על זה מדבר כאן הרב. בוא נקרא את הדברים בתוכו. כשבאים לשוב בתשובה, זאת אומרת, אתה מקבל החלטה, החלטה אישית. כאילו לא תשובה זה לאו דווקא דתית או משהו כזה. תשובה זה לתקן. כשאתה מחליט לתקן, אם זה את המידות שלך, או המעשים שלך, או יחסי האנוש שלך, כל הדברים האלה. כשבאים לשוב בתשובה, אדם כזה צריך לדעת שאין שום מניעה בדבר. הוא לא מנוע, מנוע מלשון, הוא לא חסום בדבר הזה. אתה יכול לעשות תשובה. למרות שזה נראה לך משימה כמעט בלתי אפשרית, בגלל כל מיני דברים. אז הוא אומר, צריך לדעת, אדם הזה שבא לעשות תשובה, צריך לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם 24 דברים שהזכרתי אותם עכשיו, שהמעכבים את התשובה, שהרמב"ם מביא אותם בהלכות תשובה, תקף שמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים, למרות שעל פניהם זה נראה כאילו מעכב, אבל אם אתה רוצה לעשות תשובה על זה, אז אתה יכול לעשות תשובה על הדבר. ואני רוצה גם להסביר את הרעיון מדוע. אני לא יודע אם שמעתם פעם על אלוקים. מישהו פעם שמע על אלוקים? איפה שמעתם? בטלוויזיה? נכון מי? כשאנחנו מתייחסים לאלוקים, אנחנו צריכים להתייחס לאלוקים בשני צדדים. יש צד אחד שהוא לא נתפס, לית מחשבה תפיסה בכלל. העצמות האלוקית, המהות האלוקית, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא קולטים את זה, וגם לא יכולים לקלוט את זה. אבל מצד שני, אנחנו מאמינים ביכולת האלוקית, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא לא מוגבל. שאלתי אותו פעם, תגיד לי, אתה מוגבל כמוני? הוא לא מוגבל, לא בזמן, לא במקום. הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, זה בכלל לא שייך לרמה האנושית. האדם במהותו הוא אדם מוגבל. היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, באמת, הוא עושה מה שהוא רוצה, אתה רוצה. היסוד הזה מלווה אותנו כעם ואת האנושות כולה לאורך כל ההיסטוריה. הביטוי הממשי, החזק הזה, הבוטה, בא ביציאת מצרים. ביציאת מצרים היינו באמת, איך אומרים, על הקרשים. יש ביטוי כזה. עם מדוכא, מאות שנים, עבדים, איבדו כל ממתת שערי תומה, איבדו כל כמעט שום דבר. ופתאום התערות הדלעלה, זה נקרא. פתאום העם הזה באופן מהיר, בחיפזון כתוב, זה לא סתם. פתאום מתהפך הגלגל. פתאום הוא היה בחושך, ופתאום הוא נמצא במציאות לגמרי, הוא יצא מעבדות לחירות. הרי כל ליל הסדר, זה בנוי, הליל הסדר בנוי על הרעיון הזה, כן, שהכל מתהפך לטובה, עבדים היינו. עכשיו בני חורין אנחנו, איפה היינו, איפה אנחנו עכשיו, זה לא רק עניין של היסטוריה, זה עניין של מהות. הליל הסדר בא להחדיר בלבבות, במוחות, אל האדם, שהדברים יכולים להשתנות בין רגע, כערף עין, הכל יכול להשתנות מקצה לקצה. כמו שזה היה, אבל זה גם הווה כל הזמן. לכן, כשאנחנו מדברים על תשובה, אתה לא יכול להגיד, אני חסום. יכול להיות שאתה מרגיש ככה, אבל הרוצה בתשובה, מי רוצה בתשובה? בורא עולם רוצה בתשובה. כן, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה, מברכים את זה, הוא רוצה. כשאתה רוצה, אלוקים יעזור לך. אני קורא לזה בלשון חז"ל, סייעתא דשמיא, עזרת אלוקים. אלוקים יעזור לך. גם כשאתה חושב שיהיה לך כוחות לדברים האלה, תהיה לך סייעתא דשמיא. לכן, כל הדברים שמעכבים את התשובה מבחינתך כבן אדם, קח בחשבון שאתה לא השחקן היחידי בשטח. יש גם במאי ראשי. ואנחנו לפעמים אומרים, מצפצפים צפצוף, והבמאי הראשי אומר, טוב, בוא אתה, אני עוזר לך. לפעמים אדם בחייו הפרטיים אפילו רואה את זה בחוש, פתאום הכל מתהפך, הכל מתהפך לטובה. הוא לא ידע אפילו מאיפה ואיך ולמה וכמה, הכל פתאום משתנה וכזה. היסוד הזה שהתשובה היא לא רק ביטוי ליכולת שלנו המוגבלת, באמת אנחנו מוגבלים, אלא כשאתה מביע את נכונותך להשתנות, להיות בן אדם טוב, לתקן את מה שאתה צריך לתקן, כל אחד עם הקלקולים שלו, הדברים האלה, אל תחשוב שזה רק הכוחות שלך. כי אם זה רק הכוחות שלך, אנחנו באמת אנשים מוגבלים, חלשים וכל הדברים. אלא יש גם סייעתא דשמיא, אלוקים הזה, הבא להתאר, כתוב בחז"ל, מסייעים בידו. מי מסייע בידו? מי שאמר, והיה העולם, מסייע בידו. לכן הוא אומר, גם כשיש אותם דברים שמעכבים, לא להיכנע ולא להתייאש, אלא אני רוצה לחזור בתשובה. או במילון שלנו, אני רוצה לתקן את הדברים.
אבל אם מישהו חוטא כל הזמן, נגיד הוא סקרן לשמוע כל פעם, הוא אומר, אני לא
אשמע
עוד פעם, עוד פעם.
בסדר, אני צריך לתקן, לא להתייאש, גם במצבים כאלה. הרי אנחנו בסך הכל בני אדם. זה מה שהרב אומר. ואין לבטל שום נטייה של תשובה. שום נטייה, אפילו מחשבה קטנה. נניח שהסתכסכת עם מישהו, או יש לך איזה בעיה או משהו כזה, פתאום מדבר לך איזה חרטה, איזה רצון לתקן, להתפייס או משהו כזה, אז אל תזלזל אפילו במחשבה הקטנה הזאת, למרות שאולי היא לא מתבצעת, אבל היא קיימת באיזה מקום, אל תזלזל בה. המחשבה הקטנה הזאת זה כמו להדליק נר בחדר חשוך. ופתאום המחשבה הזאת היא בסופו של דבר מתגברת על כל החשיכה ועל כל המיניים ועל כל הדברים הקטנים. לא קטנה שבקטנות, לא לזלזל בשום דבר הכי קטן. אני תמיד נותן נצא לאנשים שהם קצת במצבי רוח, דברים כאלה. אני לא יודע אם יצא לכם להיות פעם מצב רוח כזה, עצובים או משהו כזה. מישהו היה לו פעם עצבות או משהו כזה? פעם. אני נותן להם עצה טובה. אתם רוצים שיהיה לכם טוב? דרך אגב, אני משתמש בזה הרבה בחיים שלי גם. תתחיל לעשות דברים אפילו הכי קטנים. דברים טובים. תתחיל ממחשבות. מחשבה טובה, אתה נכנס לבית הכנסת. אל תחשוב רע על המתפללים, למרות שמציקים לך. מתפללים יותר מדי מהר. תחשוב טוב על המתפללים. זה מה שהארי אומר בעצם, כשאדם לפני שנכנס לבית הכנסת, יכניס בליבו, ואהבת לרעך כמוך. תאהב את כולם כאן, אל תתחיל לקטרג, ולהתחיל לחשוב עליהם רע דברים כאלה. בסך הכל חשבתי. עצם המחשבה הטובה, זה מחשבה קטנה כאילו, זה מחשבה שמאירה את נשמתך. אתה לא יכול לעמוד בית הכנסת, להתפלל על הכלל, ואתה חושב רע על הכלל, זה עומד בניגוד לדבר. תחשוב טוב על הדבר. עצם מחשבה, דוגמה, או אתה רואה בדל סיגריה. לא יודע, יוצא לכם לראות כאן על הרצפה בדל סיגריה, כאן אסור להשן. מי שמשן כאן, אוי ואבוי, לא מקבל כאן עונשים. אבל מישהו טעה, זה רק בדל סיגריה, מה אתה עושה? אין לך מצב רוח טוב, מה אתה עושה? מרים את הבדל סיגריה, תראו, וואי. רגע, אבל אני לא ישנתי, אני צריך להרים? מי שישן ירים, נכון? לא, אבל אתה מרים. זה מה שהרב אומר. לא לבטל אפילו דבר קטן שבקטנים, למרות שנראה בעיניך קטן. אבל הדבר הזה כבר תשובה. אם זה מחשבה, או דיבור טוב, או או מעשה טוב או משהו כזה. כל דבר הכי קטן הוא כבר אתה בכיוון הנכון. ואחר כך חסיית הנשמיים. לא לבטל, שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות מפני שפלותה, ולומר שאין הרעיון קטן ראוי לפי מידתו, שאדם יישאר את עצמו, מה זה יעזור לי הדבר הקטן הזה? לא, אל תבטל את זה. אל תבטל. כל דבר הכי קטן, תאחל, איך אומרים, ככל יכולתך, בכל דבר טוב שאפשר רק לאחל. ולא את הרעיון היותר גדול, שאתה בא, אתה אומר, אני רוצה לגאול את האומה, אני רוצה להוה, היה. אז אולי, תזוב, אתה כזה קטן, מה אתה תעסוק בדברים גדולים? בניין ירושלים, אני אבנה את ירושלים, מדינת ישראל, הוא. אז הייתי אומר, אולי נבטל, בואו נוריד את הציפיות, את השאיפות שלנו לדברים קטנים. מה אתה עכשיו הולך בתפילה? גואל ישראל, בונה ירושלים השם, מקבץ נידחי ישראל. מה אתה עם כל הדברים הגדולים האלה? אומר, לא, אל תזלזל בזה. לא בדברים הכי קטנים. ואם נאמר, אתה באמת חפץ בקיבוץ גלויות, אז גם בדבר הגדול הזה, אתה יכול להגיד, אני לא מוותר על החזון הזה שנקרא קיבוץ גלויות, או בניין ירושלים, או רפואת עם ישראל, או כל הדברים האלה. אומר, לא לוותר לא על זה ולא על זה. גם הדברים הקטנים וגם הדברים הגדולים. בכלל צריך לדעת, אדם צריך לשאוף לגדולות. לא מבחינת גאווה חס ושלום, אלא לשאוף להיות אדם כללי, שלא רק לעצמו יהיה טוב, אלא גם לאחרים יהיה טוב. וכל אחד לפי המעגלים שלו, ואם אתה במעגל, לא רק מעגל משפחתי, אלא גם מעגל לאומי יותר. אני אומר, כשאני שומע שמישהו נכשל בפשע או משהו כזה, ועושים איזה כותרות ראשיות בעיתון או ברדיו או משהו כזה, כואב עליהם. הרי המישהו הזה הוא חלק ממך, הוא לא אדם זר, לך נדמה שהוא אדם זר, אבל כיוון שכולנו עם אחד, משפחה אחת, נשמה אחת נאמר, אז אם הוא נכשל, אז בעצם זה לא רק הוא, זה גם כולנו, כולל אתה בתוך כל זה. אז יש לך צער מהדבר הזה. לכן הוא אומר, לא צריך לבטל גם רעיונות גדולים. אתה מדבר על תשובה, אז אתה רוצה שתשובה, גם אותו זה שנכשל, זה כאילו אתה. כולנו רוצים לחזור לתקן את המעוות. ויש צער גדול בשמיים וצער גדול בארץ, שאדם כזה או אדם אחר נכשל בפשע או בדברים נוראים, בדברים האלה. אז זה צריך להגיע לשאיפות כאלה, לא רק לשאיפות קטנות, כן, אלא גם למדרגות גבוהות, להזדהות כל כך עם הכלל, שכאילו הכלל עם פרטיו זה חלק ממך, זה לא דברים זרים, זה לא אנשים זרים, אנחנו כולנו, איך אומרים, ואהבת לרעך כמוך פשוטו כמשמעו. לומר שהוא גבוה יותר מערכו, אל תגיד, תשפיל את עצמך ותגיד, זה לא my business, זה לא העסק שלי, הכלל. לא, זה הכלל שלך, למרות שאין לך אולי כלים לתקן את הדבר הזה. אבל להצטער בזה אתה יכול, בהחלט. רצית לשאול משהו? כי הכל עולה, הדברים הקטנים והדברים הגדולים. הכל עולה, הכל חזי להצטרוף, הכל מצטרף. דברים קטנים ודברים גדולים. כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה. שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים, תשובה קדמה לעולם. כן, מתגלה לאותו אדם שהוא, למרות שהוא יש לו עיכובים וכל הדברים האלה, אבל הוא בכל זאת לא מתייאש. אם זה ברמת הפרט או ברמת החברה או האומה, תמיד הוא עיניו צופיות קדימה אל העתיד, אל תיקון, תקן עולם מלכות שדי. סעיף ד' עוסק באותו רעיון בהרחבה יותר של הרעיון הזה שלא, אדם לא צריך להתעכב ולא להתייאש משום דבר מבחינת תיקון הדברים. מה שמוטבעים לפעמים במיניות גדולות, כמו שהמיניות מלשון לא מנוע אלא מנוע, שאתה מנוע, אתה לא יכול, כן. נמצא במנוע מלעשות דבר כזה. בין בעניינים שבין אדם למקום, ובין בעניינים שבין אדם לחברו, ואז האדם, הייתי אומר, אולי נעזוב את זה. אני לא מנוע, אם זה בעניינים של מקום, כמו בשמירת תורה ומצוות, שבת, כשרות, תרת המשפחה, כל מיני דברים כאלה, לפעמים אדם תקוע בזה. או בעניינים של אדם וחברו, יש חסי אנוש בינו, משפחתו, וחבריו, וידידיו, וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, הייתי אומר, נעזוב את זה. הוא אומר, לא. לא, אומר, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. תגיד, אני, באופן פרקטי, מעשי, אני לא יכול, אבל אני רוצה. אני רוצה. הרצון זה דבר גדול. הרצון הזה לא הולך לאיבוד, אבל אתה באמת רוצה לתקן את הדבר הזה. ולפעמים אתה בוכה על זה, אתה מצטער, אתה רוצה לתקן, ואתה לא יכול. לפעמים זה גם לא תלוי בך בכלל. תלוי בזולה, תלוי באחרים, או באיזה מצב אובייקטיבי שאתה לא יכול. וכיוון שמבקשים לשוב אל השם, אתה מבקש לשוב אל השם, הכוונה אל הרצון של אלוקים, אל האמת, אל הטוב, אל הצדק. אז שווים. גם כשאתה רק רוצה ולא מצליח ליישם את הדבר שאתה רוצה. זה לכם דוגמה, עם ישראל היה 2,000 שנה בגלות, והתפלל, תחזינה עינינו ושופחה לציון ברחמים, ולא יכלו לעשות את זה. מסיבות שההשגחה אלוקית. 2,000 שנה היינו והתפללנו. מה זה תפילה? מישהו כאן יוצא להתפלל לפעמים בחיים? אחד רק. אתם אף פעם לא התפללתם. אתה גם התפללת? הבוקר התפללת עכשיו? מה זה תפילה? זה הבעת רצון. בסך הכל אתה אומר, אלוקים, אני רוצה שיהיה טוב, שהוא יהיה בריא, תהיה גאולה, תהיה רפואה של העם ישראל, הכלל פעם. זאת אומרת, הבעת הרצון זה דבר גדול, לא לזלזל בזה. אפילו יותר מזה הייתי אומר, אדם שלא מסוגל להתפלל, יש לו בעיה. זאת אומרת, הוא לא יכול להביע מליבו, התפילה זה העבודה שבלב אומרת, הוא לא יכול להביע מליבו את הדברים שהיה רוצה להביע, הוא חסום מה שנקרא. עצם העובדה שאתה עומד ואתה מדבר אל אלוקים שהוא לא משתנה, אלוקים לא משתנה, אני בדקתי את זה באינטרנט, הוא לא משתנה. כשאתה מתפלל, אתה משתנה. אתה משתנה, למה? כשאתה מבקש טוב, אתה כבר בן אדם יותר טוב. אפילו שאתה מבקש בלבך את הדבר הזה, כבר אתה מבקש טוב, אתה מגלה, הרצון הטוב זה העיקר. הרצון הזה מתבטא במחשבות, במעשים, במידות, בכל מיני דברים האלה. התפילה זה הבעת הרצון שלנו, הרצון הפנימי שלנו. זה העבודה שבלב, הלב זה הצד הפנימי שלנו. וזה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. תראו לכם שהאדם היה רוצה ולא יכול לבטא את רצונותיו. אז האדם הזה באמת קלו, כאילו, לב של אבן יש לו, דברים כאלה, יש ביטויים כאלה, כן. עבודה שבלב. אז כשאתה רוצה לעשות תיקון, רוצה לתקן, אפילו שאתה לא יכול, הרצון הזה לא הולך לאיבוד. רוצים לשוב, כשמבקשים לשוב אל השם, שווים עצם העובדה שאתה רוצה לשוב, מה זה אל השם? אל רצון השם. לעשות רצונו, ללכת בדרכיו. ואדם כזה יתחדש כבריאה חדשה מעצם הרצון. זה יסוד גדול מאוד. אדם, איך אומר רב נחמן מברסלב, יהודי אסור להתייאש. הוא לא אומר כסיסמה פסיכולוגית או משהו כזה. זה המהות שאנחנו אף פעם לא מתייאשים. אילו לא היה לנו אבא בשמיים, היינו מתייאשים. אבל יש לנו אבא בשמיים. לא, תמיד אפשר לפנות אליו, בכל מקום, בכל מצב. אתה יכול לדבר אליו, לפנות אליו, לדבר איתו, לשוחח איתו, איך שאתה רוצה. וכשאתה יודע שיש לך גב, זה משהו לגמרי אחר, כשאתה חושב שאתה בודד ואין לך גב, ואין לך עם מי לדבר, ואין לך מה לעשות, כל הדברים האלה. לכן, כשאתה רוצה לעשות תשובה, לא להתייאש, למרות שאתה מעוקב מכל הדברים האלה. והציצים המעשיים, ציץ, פרטים, כן. הציצים המעשיים שצריכים לזרוז גדול לתקנם, יצפה עליהם תמיד לתקנם. יגיד, בסדר. תהיה לך סבלנות למי? לעצמך. אני אקח דוגמה פשוטה של יחסי אנוש. לפעמים בתוך משפחה, מסיבות היסטוריות, מסיבות כאלה או אחרות, יש חיכוכים, יש אי-הבנות, יש כל מיני משקעים, כל מיני דברים. ואדם רוצה לתקן, אבל זו משימה בלתי אפשרית. הוא מכיר את הנפשות הפועלות, נאמר. וזו משימה בלתי אפשרית. אז הוא אומר, אז מה נעשה? נתייאש? לא. לא להתייאש. גם כשזה נראה כדבר מנוע ובלתי אפשרי, תרצה לתקן. בסדר, תהיה לך סבלנות. זה לוקח שנה, שנתיים, 10 שנים, לא משנה. בסופו של דבר, השאיפה הזאת לתקן את המעוות, היא לא הולכת לאיבוד. באיזשהו מקום היא תתייסה. אם לא בדור שלך, בדור שיבוא אחריך, בכל זאת, הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. יצפה עליהם תמיד לתקנם, ויסגל לעצמו מידת השפלות ביותר. למה? כי השפלות היא מקרבת את האדם באמת לרצון הבורא. והגאווה בדיוק הפוך, אני ואפסיון. אלא אותו אדם מידת השפלות, בעלת ענווה, ולעמוד בתחנונים ממש לפני בורא עולם, שיעזור לך לתקן את מה שאתה רוצה ולא יכול לתקן את הדבר. כל זמן שלא תיקן איזה דבר בפועל, אז יעמוד ככה, כעני לפני בורא, ממה שיש לו לתקן בדרך מעשי, וישתוקק לתיקון השלם כל הזמן. מה תהיה התוצאה? אם הייתי כאן בכיתה של בית ספר, הייתי עושה לכם תרגילי בית, שיעורי בית. אין אדם, אני בדקתי, חוץ מאם הוא מלאך, אם הוא מלאך זה משהו אחר. הבוקר פגשתי עם האדם, קוראים לו מלאכי. אמרתי לו, אתה בטח כמו מלאך. אומר, לא, אני לא מלאך. נו, בני אדם, כל אחד יש לו את, איך אומרים, את העיכובים שלו, החסמים שלו, הפקלאות שלו, הדברים שלו. הייתי נותן את תרגיל. הרי הרב כאן, הוא לא רק מלמד אותנו תיאוריה, הוא מלמד כאן פרקטיקה, משהו. אין דבר שזה מורכב. מה התרגיל? מה שהרב אומר. קודם כל, תשאף לתקן את זה, אל תתייאש מזה. תשאף לתקן את הדבר המעוות, אם זה דברים שאתה יכול להצביע עליהם מפורש, ויש דברים כאלה. וצריך לתקן, ואל תתייאש משום דבר. אני נוהג לספר הסיפור על אחד הילדים שלי בעניין הזה, שברוך השם, השם חנן אותנו בהרבה ילדים. ומרוב ילדים, לפעמים שוכחים את הילדים. סליחה שאני אומר. אני, יום אחד חשבתי על הילדים שלי, לקחתי את הרשימה בראש ככה. מתי דיברתי עם זה, מתי התייחסתי לזה, מתי שוחחתי עם זה, מתי יערתי פנים לזה, מתי זה, פתאום גיליתי שיש איזה ילד אחד שלא דיברתי איתו המון זמן. מה עושים? הוא למד באיזה ישיבה, בישיבת הסדר, היה ממך סיפור לפני הרבה שנים, והחלטתי, אני חייב לתקן את המעוות אצלי, שיש לי ילד, עם הילד הזה אני לא יוצא לדבר איתו. לא בכוונה, אבל ככה, איך אומרים, החיים גלגלו אותי ככה, אני לא... ואז כתבתי לו מכתב, הישיבה, מכתב, לא כתבתי דברים מיודע מה, אמרתי איך אתה מרגיש, איך הולך ללימודים, כל הדברים, סתם מכתב כזה. טוב, הוא קיבל את המכתב, הוא כנראה התרגש מאוד. פעם ראשונה בחיים הוא מקבל מכתב מאבא. וואי, אתם יודעים מה זה? מקבל מכתב מאבא. כשהגעתי לגיל זקנה, ל-60, אז הילדים עשו איזה מסיבת הפתעה, וכל אחד מהילדים היה צריך לכתוב את החוויה הכי טובה שהיה לו ממני. כל אחד היה מסכנים, היו צריכים לכתוב כל מיני, לשחזר בחיים, איזה חוויה הייתה להם, מה, דבר טוב על אבא, מה שעשה להם, אני יודע. טוב. הדבר שריגש אותי יותר זה הילד הזה, הוא כתב אנחנו רואים ספר הזיכרונות הזה, שכתבו שהחוויה הכי גדולה בחיים שהוא קיבל מכתב מהאבא. זה החוויה הכי גדולה. אבל איך הגעתי פתאום לדבר הזה? טוב, פתאום עלה לי קרר בראש למחשבה כזו, בעצם אני לא מדבר עם הילדים שלי. כמעט לא מדבר איתם. ואם אני מדבר איתם, זה דברים סתמים כאלה. ואז עלה לי ניצוץ מהאורות התשובה, כמו שהרב אומר כאן בעצם. תתקן את המעוות. איך תתקן? כן, זה היה לי, תכתוב לו מכתב. זה לא הלך לאיבוד הדבר הזה. הדבר הזה עשה את שלו והתגלגל. זה דוגמה אני רק נותן. אבל כל אחד הרי יש לו את הדברים שהוא צריך לתקן אותם. ואם הוא חושב שהוא לא צריך לתקן שום דבר, אז זה הוא צריך לתקן. שהוא חושב שהוא לא צריך לתקן. הוא כזה גאוותן שהוא אומר, מה אני צריך? אני כליל השלמות. אם אתה חושב שאתה כליל השלמות, סימן שיש לך בעיה, שאתה שיא הגאווה. זה אדם הזה הוא בשיא הגאווה. אז זה מה שאומר כאן הרב. לא להתייאש אף פעם מתשובה. כן, אז מה התיקון הוא אומר? להשתוקק לתיקון השלם. וממילא יבוא הדבר לידי כך שיעזרו השם יתברך לתקן הכל בפועל. למרות שעוסק בנקודה, אבל אם אתה מתחיל לתקן, אלוקים יעזור לך גם לתקן דברים אחרים. להתחיל מהדברים האפשריים, בסופו של דבר גם את האחרים. אבל גם שלא נזדמן לו עדיין התיקון מסיבה זאת או אחרת, בין מצד מניעות חיצוניות ומצד מניעות פנימיות, הוא לא כן, שעדיין אין רצונו התקיף כל כך, עדיין הוא לא, איך אומרים, לא במושג שלנו, לא רציני ברצון של לתקן, והסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו בהשלמה לאותו אדם. מכל מקום יוכל בתשובה הרוחנית, דהיינו, המחשבתית והרצונית, מעשית עדיין לא, אבל לא להרפות בדבר. בכל עוז ואומץ, ויהיה תקיף בדעתו שסוף כל סוף, אחוז הוא בתשובה, ושהיא עניין יקר מכל מה שבעולם. לתקן עולם, כל הזמן. קודם כל לתקן את עצמנו, אחר כך גם את עולמנו. וירבה בתורה ובמידות טובות. זה אין לך מידה יותר טובה מלימוד תורה. אדם שרוצה באמת לעזור לעצמו, אבל לא רק לעצמו, ללמד תורה, אין לך דבר יותר עוצמתי, חזק, משנה את האדם, משנה את חייו, את גורלו מלימוד תורה. זה אני אומר בגלל תעמולה, זה בדוק 3,000 שנה. זה נושא שעם ישראל, כל מקום שאדם, או חברה, או ציבור, או דור, זה לא משנה. הדבקות בלימוד התורה, למה? כי התורה זה שפע האלוקים. זה לא עניין טכני. התורה זה רצון האלוקים, זה ביטוי לרצון האלוקים, שבא, כתוב באותיות, זה לא דבר תיאורטי, דבר ממשי. לכן הוא אומר, אדם כזה שיש לו מיניות, הוא לא יכול וכל זה, טוב, יעסוק בתורה, יתקן את המידות, יעשה השתדלות, יעזרו לו גם בדברים אחרים שהוא מנוע מהם, שכרגע הוא לא יכול. וירבה בתורה ובמידות טובות, בחוכמה ובהנהגה ישרה, בכל מה שאפשר לו, וישפוך שיחו בתפילה, לא לזלזל בכוח התפילה, אבל לא לעמוד מול הקדוש ברוך הוא באקדוח אולטימטום, אלא לבקש מאלוקים. ממש, לבקש, תעזור. והקדוש ברוך הוא עוזר מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. אבל עצם העובדה שאתה עומד ומתפלל, וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו, להוציא אל הפועל את חלקי התשובה שעדיין לא יצאו אל הפועל. ולא צריך לזלזל את זה. לא צריך לזלזל. אדם צריך להתפלל, יש לי כמה סיפורים, אתם רוצים על תפילה, איך התפילה באמת עוזרת לאדם. וזה, למה? כי שומע תפילה, רואים לי עכשיו פרשות השבוע מהתפילה של יצחק ורבקה, אמנם עזר ליצחק, לא עזר לרבקה, אבל התפילה זה דבר, הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם שלנו, לתפילות שלנו. בעבור עצמו, בעבור כלל ישראל ובעד כל העולם כולו להתפלל. כל הזמן לבקש ולבקש ולבקש, ואלוקים בסופו של דבר הבקשות האלה באיזשהו מקום מתממשות. אם זה בדור שלך או בדורות הבאים, הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. ובתיקון הכללי של השכינה בכלל שתתגלה בעולם, אור השם בעולם. שיהיה בתכלית השלמות וישתוקק שכל הנשמות תהיינה מתוקנות, לא רק אתה, כולם יהיו מתוקנות ונהנות מזיו השכינה. כי העניין של ליהנות מאור השם, מזיו השכינה, זה לא רק עניין פרטי. זה עניין עולמי, כלל אנושי, לאומי וכו'. ושכולם יזכו לדבר, והכל יסבירו טוב ושפעת חיים. גם זה ודאי. ודאי, תמיד אני צריך להתרגל. אם מספרים לך משהו על, על מישהו שהוא עשה דבר לא טוב, ואתה רואה שהוא עשה לא טוב, הדבר הראשון, אני אתן לך תרגילי בית. הדבר הראשון, תגיד, יחזור בתשובה. אתה שומע? קודם כל. שמעת לשון הרע, לא עלינו, משהו כזה, בן אדם שעשה כך וכך, מה אתה אומר מיד? מה אתה אומר?
חזור בתשובה.
תגיד
שהוא
יחזור בתשובה ושגם אני אחזור בתשובה. אתה והוא אותו דבר, כולנו אחד. לא לקטרג, למד זכות. לא, בסדר, הוא נפל, הוא נכשל, אבל זה לא סוף העולם. יחזור, באמת יחזור בתשובה. זה לא בידיים שלך בדיוק, אבל עצם העובדה שאתה אומר, נכון שאדם נפל, אבל דרכי תשובה לא ננעלו אף פעם, אז שיחזור בתשובה. אבל אם זה ההפך, חס ושלום, מספרים לך משהו רע ואתה מפנים את זה, ואתה מתחיל לחשוב עליו רע, וזה מתחיל להצטבר אצלך, נהפך לאר שלם, אתה אומר, אני מתייאש מהבן אדם הזה, הוא חסר תקנה, הוא לא, אין לו... וזה בניגוד למה שאלוקים רוצה שתחשוב. ואז אתה מסתבך לגמרי בעניינים האלה. אז לכן תרגיל שיהיה לכם טוב בכל דבר. אם מספרים לכם רע, או אתם רואים דבר רע, אתם מכירים דבר, מה תמיד אומרים באופן אוטומטי? לשרום בתשובה. זה לומד אותנו מי זה? ברוריה. ברוריה אשתה, אשתו של רבי מאיר. והיו לרבי מאיר, שהוא היה חכם גדול, שהוא למד במכון מאיר, דרך כלל הכרתי אותו, בחור נחמד מאוד. אז רבי מאיר עלו שכנים, מה שנקרא ליסטים, אלימים, אנשים קשים נאמר. לפעמים אדם גר בסביבה של אנשים רעים, נניח. והם היו מציקים לו כל הזמן, לרבי מאיר. והוא לא ידע מה לעשות. ואז משטרה הייתה רומית, אי אפשרה לפנות למשטרה. מה היו עושים? אז רבי מאיר אמר, אני אתפלל שימותו, וגמרנו. שמע את זה ברוריה אשתו, הייתה אישה מאוד חריפה. היא אומרת, יא רבי מאיר, מה אתה עושה? אני בטח מה הם עושים, מרביצים לי כל הזמן. אני מתפלל שימותו. מה פתאום? אסור להתפלל שימותו. תתפלל שיחזרו מה? שיחזרו בתשובה. איתם הוא חטאים מן הארץ ורשעים מן דנם. לא האדם, אלא החטא שלו איתם. והם באמת חזרו בתשובה. מכאן לומדים, מהאישה החכמה הזאת, לומדים שתמיד, אם יש איזושהי בעיה או משהו, תמיד צריך לבקש. מה צריך לבקש? קודם כל שיחזור בתשובה. זה דבר ראשון. זה מה שהרב בעצם מלמד, לא להתייאש אף פעם. ובאמת, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. כן.
הרב, אפשר גם להגיד ש...
הרב מדבר פה על זה שאם יש לך מניעות גדולות ולחזור בתשובה בעצמך, וזה שאתה מתפלל על הכלל ועל אחרים, ואתה מבין בעצם שהבעיה שלך היא לא כזאת גדולה, כי אתה חלק ממשהו יותר גדול.
גם זה, גם זה, גם זה. מקבל פרופורציה קוראים לזה. זה פרופורציה הנכונה. אבל בכלל, לחשוב טוב. לחשוב טוב, לתת שאנס לא רק לעצמך, אלא גם לאחרים, לזולת. מה, כולנו, תשובה קדמה לעולם, לכל ה... רבותיי, שיהיה לנו יום טוב, שנזכה כולנו לחזור בתשובה.